חודש תשרי. חבר, זה כבר ראש חודש חשוון, ל' תשרי. והעבודה שלנו זה להמשיך את כל הטוב, כל ההתעוררות שהייתה בתשרי, ולהוריד אותה אל חיי היום-יום בחודש חשוון. בחודש חשוון יש גם עוד צמד אותיות שמקדים את השם של החודש, שזה מר חשוון. הזוהר הקדוש אומר, מי יכול להיכנס להיות בהיכלו של רשב"י? בעולמות העליונים רשב"י כנראה נמצא במקום טוב. יש הרבה נשמות שרוצות להגיע להיכלו של רשב"י. אז מי יכול להגיע להיכלו של רשב"י? אז נאמר, מי שיכול להפוך מר למתוק, ולהפוך חושך לאור. ולהפוך מר למתוק, זה בעצם ההתמודדות העיקרית שאיתה אנחנו מתמודדים בעולם הזה. לקחת התרחשויות שנראה לנו שאין בהן אור, שהן רק חשוכות, לקחת התרחשויות שנראות לנו כמריבות, ולהכניס לתוכן אור. והרבה פעמים נראה לנו הסיפור או המציאות שאיתה אנחנו מתמודדים, שיש רק שינוי אחד אפשרי, או רק סיום אחד אפשרי. מתברר שלכל סיפור יש כמה וכמה אפשרויות איך לסיים אותו. כשבן אדם פועל באוטומט שלו, יש רק אפשרות אחת. כשבן אדם מתחבר לרובד הנשמתי שבו, לרובד האינסופי שבו, אז הוא רואה עוד אפשרויות רבות. לפני כמה ימים ראיתי ברשת ידיעה חדשותית שיש חברת סרטים שמציעה לצופים בהסדרות שהיא מוציאה לאור, שהצופה יוכל איזה סיומת הוא רוצה שיהיה. תחשבו איזה דבר מדהים זה, איזו עלות של הפקה זו, שעשות סרט או סדרה שבכל פרק יש כמה אפשרויות איך להמשיך את הסרט או איך לסיים. זה כתוב שם שלעת עתה זה מתחיל בתוכניות הילדים, והתוכנית הראשונה שתוצאה לציבור הרחב עם מספר אפשרויות איך לסיים את זה, זה החתול במגפיים. אמרתי לעצמי, מעל יותר זמן, נתמנתי עוד הערב לקרוא קצת על החתול במגפיים, לחפש חורים עזיים, לעבודת השם, לעבודת החורף שלנו, אבל עוד לא הספקתי להגיע לזה. ובעיקר נזכיר בשבעל שם טוב הקדוש אומר לנו שכשאנחנו נתקלים בידיעה שכזו, יש בזה לימוד גדול בעבודת השם, יש בזה לימוד גדול בעבודת החיים שלנו. לראות איזה סיומת אני בוחר להתמודדות שאימא אני חי. זאת אומרת שתחושת הקורבן זה סיומת מאוד מוגבלת, סיומת ידועה מראש. לעומת זאת להיות המוכר יותר סיומות אחרות. ודבר כזה לא הופיע בחדשות לפני כמה שנים. אמנם אמרו לי שבספרות יש כבר דברים כאלו, אתה קורא ספר, ובכל שלב בעלילה אתה יכול, לא אמרו לי את שם הספר, כתוב אם אתה רוצה להתפתחות שכזו בעמוד זה וזה, אתה רוצה להתפתחות אחרת בעמוד אחר. מה שאני מנסה לומר, שאם זה נאמר שיש את זה בעולם הקולנוע וזה מקבל מקום בחדשות, זה אומר שזה הופך להיות חלק מהעבודה הרוחנית שלנו, כמו שיטת הבעל שם טוב, שכל דבר שיהודי רואה אז זה בעצם, הוא רואה את זה בהשגחה פרטית וזה נועד עבורו ללמוד מזה משהו. אמרתי את זה באיזה שיעור, אז אחת הבנות אמרה שזה מאוד, מאוד מלחיץ אותה, האפשרות הזו שאנחנו בוחרים את הסיומת של הסרט. לכאורה זה שהוא ידוע מראש, זה לא אומר שאני בתור צופה יודע איך שהוא יסתיים, אבל אני יודע שכבר נבחר לו סיום הסרט הזה, ואני רק צריך לשבת בסבלנות על המושב ולראות איך הוא מסתיים. ופתאום להיכנס למחשבה שאני יכול לבחור את הסיומת של הסרט, ומלחיץ מצד שני. אפשר לראות בזה
חופש.
מה? לא רק לראות בזה חופש, אלא באמת את החירות, את החירות להביא אור אל תוך אותה סיטואציית חיים, להביא מתיקות. פתחנו את הדברים ששמו של החודש אנחנו עומדים לפתחו זה מר חשוון, ועל הדברים של רשב"י, מי שיכול להיכנס להיכלו של רשב"י זה רק מי שיכול להפוך מר למתוק. והזמן הכי משמעותי להפוך מר למתוק זה בחודש שנקרא מר חשוון. זאת אומרת, זה דווקא בחודש הזה לקחת התמודדויות שנראה לנו שיש בהן מרירות ולהפוך לשם את התיקות. אז בזכרה פרטית שמעתי סיפור שמסמל יפה את היכולת הזו של איך אני בוחר את סוף הסיפור. הסיפור היה על יהודים מבני ברק שנקלע לפרנקפורט בערב יום כיפור, והייתה תקלה בטיסה היוצאת, הוא נאלץ להישאר בפרנקפורט. חברת התעופה שהייתה אחראית לזה שהוא נשאר שם דאגה לו לבית מלון במקום קרוב לבית הכנסת, הוא אומר אפילו בגדי אחד לא היה לי, אבל נעלי בית ליום כיפור היה לו, כנראה היה מלון טוב שנתן חלק מהשירות, אז נעלי בית היו. אני הולך לבית הכנסת, בית הכנסת הגדול בפרנקפורט זה משהו מאוד גדול, 2,000 מקומות. יש קהילה יהודית גדולה בגרמניה של יוצאי ברית המועצות, שהם ברובה מילוי בית הכנסת. והיה שם חזן, אישיות ידועה מהחזנית העולמית, קוראים לו צ'ודיק גרינוולד. צ'ודיק זה צדוק. ואותו צ'ודיק גרינוולד, שניגש לכל נדרי, כנראה לתפילות כל היום כיפור, התפילה הייתה מאוד מרגשת של כל נדרי. ואותו יהודי מבני ברק שמתאר את זה, אומר שהדקות הראשונות בבית הכנסת היו לא קשות, כי הוא נזכר במניין הישיבתי שלו, שאליו הוא היה רגיל, וכל חבל היה לו שהוא יחמיץ את זה. ובכל זאת הוא פתח את אוזניו ופתח את ליבו לחזנות שהייתה שם. הוא אומר, זה היה הרבה יותר מכל מה שיכולתי לשער או לדמיין. הייתה תפילה כל כך לבבית, כל כך נוגעת, שהייתי בהתפעלות גדולה ממנה, וכבר בליל כל נדרי אמרתי לעצמי, שם אני מבין למה נשאל. וכך פתח לי את הלב. ואחרי התפילה ניגשתי אליו את צ'ודיק גרינוולד ואמרתי לו תודה. ושאלתי אותו איך הוא הגיע לאיכות הזו, אני לא יודע לקרוא לזה, אני מבין, האיכות הפוליטית, האיכות האומנותית, האיכות הלבבית, שהייתה כל כך יוצא דופן. אז אמר, אני אספר לך. לפני כמה שנים, אני פה חזן בפרנקפורט מזה מספר שנים, שמסתיימה התפילה של יום כיפור, בית הכנסת כבר התרוקן מיושבה, כולם הלכו לאכול. אני עוד סידרתי כמה עניינים, ובסוף יצאתי כבר, האורות קבעו באולם הגדול, ושתתי בגדי החזנות, את הטלית, אני בא לצאת. ומולי מגיע יהודי, נראה כבן 50, ככה שם כיפה, שנראית כיפה של יום כיפור של בית כנסת. ושאל אותי ביידיש גרמנית שכזו, מדוע האורות קבועים? למה אין אור באולם לקראת כל נדרי שאמור להיות? אז אמרתי לו שכל נדרי היה אמש, היה לפני יממה. הוא ממש הצטער לשמוע, הוא היה בטוח, לפי החשבון שלו, שכל נדרי זה הערב. הוא היה בצער גדול לדעת שזה התפספס. הוא סיפר שאבא שלו ביקש ממנו לפני פטירתו, שגם אם ביום יום הוא רחוק מחיי היהדות, שלפחות פעם בשנה הגיע לבית כנסת, בליל כל נדרי. הוא אומר, עשרות שנים אני מקיים את הצוואה של אבא. עכשיו פעם ראשונה אני מפספס את זה. הוא ממש בכה. הצ'ודיק גרינוולד אומר, הייתי צריך להחליט מה אני עושה עכשיו. אנחנו עכשיו במקום הזה של איך לסיים בסרט. אחד אחד זה ללכת לביתו, לעצמניותו, לסיים את הצור, איזשהו כבר היה מוטש, אחרי התפילות הטובות שנתן ביממה האחרונה. מצד שני הוא יכול לעשות טובה וברכה ליהודי שנמצא פה. ואז הוא אומר, אתה יודע מה? לא יסד איתם. בוא איתי להיכנס שוב לבית הכנסת ויהיה לך כל מדרי. עכשיו זה פעמיים גמישות. זה לא רק גמישות שאני כרגע מוותר על ללכת לסוד את סודתי, וגם גמישות שאפשר לעשות כל מדרי במוצאי יום כיפור, לשמח את אותו יהודי. שבשבילו הטקסיות הזו, ההירה של בית הכנסת, אומרים, נפלטנו שנינו. שמתי עליי עוד פעם את הקיטל, לא בגד הלבן של שמי הכיפור, תתלי, אפילו את מצנפת החזנים. ואמרתי כל נדרי, במוסף החזני שאני מכיר, בכל הלב. אומר, ומשהו בתוכי נפתח. בדרך כלל אומר שאני מתחזן, אני גם מודע לכך שהקהל צופה לי, קהל גדול. ואני נותן שירות, זה לא שאני עושה את זה באופן חיצוני, אבל כל אחד שהוא נותן שירות, הוא מודע לצורה שבה מסתכלים עליו. ומפה היינו באולם הגדול והריק, רק הוא ואני. אז הייתי לגמרי בנתינה. הייתי לגמרי בהתכוונות של המילים על דעת המקום. או על דעת הקהל. ותראי, מנו להתחלל עם העבדנים, בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה. הייתי שם נטו לגמרי, זה היה כאולי ההופעה כמעט יחידה שהייתה לי אי פעם, שהייתי נקי לגמרי מהמחשבה של איך הקהל מסתכל על זה, אם הקהל מרוצה או לא. זה היה הפעם הכי חזקה שהייתה לי עם כל מיני. אומר מעט, בכל שנה שאני אומר כל נדרי, אני מחבר את עצמי אל התדר שהייתי בו, באולם שם, במוצאי יום כיפור, עם היהודי הבודד הזה, בפעולת הנתינה הזאת. ולכן הוא אומר לו לאותו מברקי שדיבר איתו, הרגשת בתפילה שלי, בנקיות שלה, משהו מהתדר שאני הרגשתי באותו פעם שהייתי לבד עם התיירות. זה סיפור, השגחה פרטית, שקשור במה. אנחנו מגיעים ביום כיפור, בכל נדרי, אבל פה למה הזכרנו את הסיפור הזה? אתה בוחר, יש פה גם משהו יפה, שבחלק הראשון של הסדרה אתה לא מוכן. אולי אתה בוחר במה לצפות, כי הם יוצאים הרבה אופציות, הרבה אפשרויות. אבל מהמקום הזה, נבחור את הסיום. זה דבר מאוד גדול, זה דבר מאוד משמעותי. אז אם רוצים לעשות עם זה עבודה, אז העבודה של חודש חשוון זה לחפש את הסיטואציה שיש בה מרירות ולהכניס בה מתיקות. כמו למשל, שעה ציין לפני השיעור, אמנם שלכם בבית לא ידעו על מה מדובר ולא ידעו גם מי זה את, לא רואים את הכל. על התרחשות שבה אחד לבחור להיות בתלונה, התרחשות שבה אחד לבחור להיות בכלב, ובחר עוד ועוד היום. עכשיו, בכל יום ויום אנחנו יכולים להפוך מר למטה. בכל יום ויום אנחנו יכולים להפוך חושב לאור. ובאותו רגע אנחנו נמצאים בהיכלו של רז'י. בהיכלו של רבי שמעון בר יוחאי. במילים אחרות, רבי שמעון בר יוחאי עבורנו מורה גדול. גם אנחנו לא יודעים מה הוא מלמד, אנחנו יודעים שבאופן סימבולי, הוא מחבר ספר הזוהר, וספר הזוהר באופן סימבולי זה תיאור של סודות התורה. אז מילא בהיכלו של רשב"י מגלים את הסוד שבחיים, את הסוד שבבריאה. אז בשביל להתקבל להיכלו של רשב"י יש תנאי סף. להפוך מר למתוק זה רק הפתיח שממנו אנחנו מתקבלים לעבודה יותר גבוהה. נגיע להיכלו של רשב"י, זה להפוך כבר למטה. אז ממילא, זה החודש הכי נפלא שיש לנו בלוח השנה היהודי, חודש מר חשמה, כי הוא היחיד שהשם שלו הוא כה מובהק שמזמין את העבודה הזאת. עכשיו באותו היבט אני רוצה להזכיר מתוך ליקוטי מוהר"ן שלוש תורות שבהן רבי נחמן מזכיר את הביטוי שעשועים, נעשים שעשועים גדולים למעלה. אני אומר את המקורות ואחרי זה יקרא אותם מביטוח. מקור ראשון זה בליקוטי מוהר"ן י"ח, שם רבי נחמן אומר שהתכלית של העולם זה שעשוע העולם הבא. מילה מאוד יפה, שעשוע. ואחרי זה בלקטור מאוד חלק ב' תורה ב' שהיא קשורה בחנוכה, הוא מדבר שהיכולת להודות זה שעשוע העולם הבא, להיות בעולה. המקור השלישי זה בלקטור מאוד חלק ב' תורה חפי, ששם זה טקסט שמדבר על התבודדות. החלק הראשון של הטקסט מדבר על הטכניקה הזו של למצוא זמן כל יום לדבר עם ריבונו של עולם. החלק השני של הטקסט מתחיל במילים שטוב לעשות מתורות תפילות. ולפחות זה תיאור על מה כדאי להתבודד. התבודדות בשפה הנחמנית זו היכולת לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה האישית הספונטנית שלי כל יום. אז בדרך כלל בני אדם נוטים לדבר על מה שעובר עליהם, כמו שמשתפים חבר קרוב אמיתי, כמו שמשתפים מטפל, יועץ, חונך למה שעובר עליהם. אומר רבי נחמן, אני רוצה שתלמד עוד היבט של שיחה, שזה לעשות מתורות תפילות. קח נושא מסוים שאתה לומד, נושא מסוים שיקר לך, ואל תשאר איתו רק בידע, תתפלל עליו שתזכה לחיות אותו. תתפלל עליו שתזכה ליישם אותו. אנחנו רגילים בדרך כלל תפילה במובן של משהו שחסר לנו שיתמלא לנו. היעדר בריאות, תפילה על בריאות. היעדר זוגיות, תפילה על זוגיות. זוגיות לא כפי רצוננו, התפילה שתהיה כפי רצוננו. וככה כל דבר. אבל אנחנו מכניס את המושג של תפילה על דברים שמיקרים ללבי מבחינה רוחנית. אני לוקח במיוחד רעיונות שלמדתי אצל רבי נחמן, ואני מבקש לא רק כסיסמה, לא רק בקשה חדגונית ממוסחת באופן יבש, אלא אני עושה שיחה כמה זה חשוב לי ויקר לי ליישם את זה, ואני רוצה לחיות את זה, ואני מתאים לו משהו שיתן לי עצה, ייתן לי חברים בדרך, ייתן לי הבנה איך להוריד את זה לחיי המעשה. עכשיו אני אקרא בפניכם את שלושת המקורות האלה. לכאורה היה ראוי שיהיה לכם דפים, להיות אולי פסטי דפים לזה, אבל לפי מספר המשתתפים נראה לי שהליקוטי מוהר"ן שנמצאים פה בארון יספיקו. טוב, אתה רוצה להיות החניך תורן? זה נחמד שנוכל לראות את זה מתוך הספר. אז הכותרת של ה... הבן עכשיו זה שעשוע, גם השעשועים. זה הזמנה לכל מי שרוצה להשתעשע.
גם
איפה? הייתי אופטימי מדי? טוב, אז קח לעצמך. זה בליקוטי מוהר"ן י"ח עוד ב', אני קורא: ונדע שהתכלית של הבריאה הוא שעשוע העולם הבא. זה לא רק עולם הבא, אלא מילת המפתח פה מהי? שעשוע. ואי אפשר לקרב זאת התכלית למחשבות בני אדם, וזאת התכלית עליו נאמר: העין לא ראתה אלוהים זולתך. כביכול וכזה גילוי אלוקי שאין יכולת לבן אדם רגיל להיות בתפיסה הזאת. עין לא ראתה, אלוהים סבוכה. אבל הצדיקים באמת, הם אין יכולים לתפוס במחשתם אחרי עולם הבא. וכל אחד ואחד מישראל, לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק, כן, מקבל ממנו גם כן זאת התחנית. ופה הוא נותן איזשהו קריטוריון רבי נחמן, כפי הפרת הכעס ורחמנות. יש לנו פה הזמנה לעבודה, שנקראת הפרת הכעס ורחמנות. יש הרי שלוש מדרגות אפשריות, יש כעס ויש בלא לכעוס. יכול לרצות לכעוס על מישהו, אבל יכול לבחור לא לכעוס עליו. פה רבי נחמן אומר, זה לא מספיק. אני צריך שעולה הכעס, אז להפר את הכעס מרחמנות. היינו, ופה יש פירוט, שבא אדם בכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות. פה הוא רמז לנו שכעס, בדרך כלל בכעס אני לא רואה את מה שהזולה זקוק בה. בכעס אנחנו רואים רק את התפיסה שלנו שלרוב היא לא נכונה על מה שקורה. מה זה בעצם אכזריות? אכזריות היא להתנהג כלפי האחר בצורה שאטומה לחלוטין למה שהוא זקוק באמת. ואז אם אלה באכזריות אני פועל כלפי הזולת הדברים הכי חמורים, יכול להיות במילים גם, בהתייחסות. אז זאת אומרת, כשבא אדם בכלל כעס, לא יפעל בכעסו שום אכזריות, ועד רבה המתיק הכעס ברחמם, מבחינת ברוגז לכן נזכור. זה כמו הנחיה מעשית, ברוגז, כשעולה הרוגז, לכן נזכור. דיינו. יש פה גם כמו קריטריון, מי זקוק לרחמים שלי? מי שאני רוצה לרוגז אליו. זאת אומרת, לולא שהייתי רוגז אליו לא הייתי יודע שזקוק לרחמים. בעצם אומר רבי נחמן, ככה תדע בעיני מי זקוק לחמלה ממך. אני פה מחבר, למרות שיש שינוי בין חמלה לבין רחמים, כמו שיש שוני בין רוגז לבין כעס לבין עזריות, אבל כרגע אנחנו עושים על עניין אחד עוד בלי לרדת לרזולוציות. איך אני אדע מי זקוק להאכלה שלי, לחמלה שלי, מי שאני רוצה כרגע לרבות אותו. עכשיו בדרך כלל אנחנו גם כועסים על האחר במקומות שלא מלחמו עלינו. אנחנו כועסים על האחר במקומות שבהם אנחנו לא קיבלנו חמלה באותם מקומות. ולפעמים לחמול על הזולה באותם רגעים, לרחם על הזולה באותם רגעים, זה יכול לפעול עלינו את אותם רחמים שאנחנו זקוקים להם. רחמים זה מלשון רחם. ברחם, אינני יודע מי מכם זוכר את חוויית הרחם, ברחם יש אכלה גמורה. זה בעצם הקשר בין המילה רחם למילה רחמים. מה קורה שם ברחם? זוכר? היה מזמן, נכון? כל אחד מתגעגע לחוויית הרחם.
זה נפיזית ברוחנית.
איוב אומר, מי יתנני כערכי קדם? שואל את הגמרא, איפה בחיי האדם יש חודשים? ירח זה חודשים. איפה יש חודשים שאין בהם שנים? ותשאל זכות של קצת חודשי הרי. אז מי יתנה לי כערכי קדם? יום מתגעגע לחוויית הרחם. זה המקום שבו היינו באכלה גמורה, בו חווינו חמלה מושלמת, ובו בעצם היינו בשלמות ללא פירוט כלל, ללא חוויית נפרדות. אז בעצם כל אחד מאיתנו עבר דרך הרחם, בשביל שיהיה בו גם את הזיכרון הגנטי למה להתגעגע, הגעגוע שלנו לשלמות, הגעגוע שלנו לעולם אוטופי, הגעגוע שלנו לעולם מושלם, איזשהו גן עדן, זה בעצם לאותו זיכרון של חוויית הרחם, ששם היינו בשלמות ובאחדות מופלאה. אז היא אומרת, ויתני כי הרחקת. וכל פעם שבן אדם בחוויית הרחמים הזו, אז הוא מגיע, כל פעם, מתי הוא מרחם? כשהוא רוצה לרגוז, הוא בעצם באותו רגע מרחם על עצמו, ובאותו רגע מרחם על זוגן. ובאותו רגע הוא מתקדם לתודעת שעשוע העולם הבא. כי שעשוע העולם הבא, שם באמת מתגלה התמונה, שכל מי שרגזנו עליו, הכי היה זקוק לרחמים. וכל המקומות בחיים שבהם חשבנו שהפסדנו משהו, מסתבר ששם היה את הרווח הכי אמיתי. וכל המקומות שחשבנו שבהם ניזוקנו, מסתבר שהיה שם איזשהו תיקון. אבל זו תודעה שמאוד קשה להגיע אליה בעולם הזה. זה נקרא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. ולהיות במקום הזה, זה נקרא שעשוע העולם הבא. אספר שאחד מחכמי הגמרא חווה חוויה של מוות קליני. אני יודע אם זה היה מוות קליני או חיזיון של עליית נשמה, אבל בכל מקרה היה אירוע על חושי רב עוצמה של התרחבות התודעה ויציאה מהגוף הגשמי. עוד מעט אני אשאל את הרב גוגל. מזה כי יש לי את מילות המפתח שאני עוד מעט אצטט. אז שאלו אותו, כשהוא התעורר, כשהוא חזר, מה ראית? נחמד לי של מה קורה שם. אז אמר, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. זאת אומרת, אנשים שהם חשובים בעולם הזה, שם היו למטה. אנשים שהם פה היו בשפלות, במקום כביכול לא חשוב, שם הם היו למעלה. אז בואו נראה מי זה היה ומה... כן, נתתי רק את המילה עליונים, אז האפשרות הראשונה זה היה עליונים למעלה מכיר. מספר את הגמרא, מסכת בבא בתרא, דף י' עמוד ב'. יוסף, בנו של רבי יהושע, היה חולה. מת. אחר כך, קם מן המתים. אפשר לומר שבשפה המודרנית אנחנו קוראים לזה מוות קליני, שזו תופעה נפוצה בעולם. אמר לו אביו, מה ראית? לפי מתלווה תוך כדי האם לדלג על הארמית ולקרוא לכם את זה ישר בעברית, יש קסם בשפה התלמודית. אז למרות שכבר אמרתי בעברית, אני קורא לכם את זה בארמית. יוסף בריידר רבי יהושע חלש. יוסף בנו של רבי יהושע חלש, הכוונה אם יהיה חולה. אם ביב מת, אמר ליבוע, מה יחזית? מה ראית בעולם העליון? אחד הדברים שמאפיינים את לימוד התלמוד בשפה מתומצתת. זה מאוד יפה לראות איך שרעיונות שלמים מתנסים בתמצות. איפה רואים את זה כשהתלמוד בשפה מתומצתת? שבדור האחרון יצא פירוש לכל התלמוד בעברית מודרנית. הראשון שעשה את זה זה היה הרב שטיינזלץ. הוא עוד עשה את זה באופן פרופורציונלי, זאת אומרת, יש 60 מסכתות, אז לא על כולם יש תלמוד, אבל הוא פחות או יותר עשה כרך כרך במסכת. ואז הגיעה עוד הצעת ספרים אמריקאית שנקראת ארטסקול, שאמרה, הפירוש של הרב שטיינזלץ הוא תמציתי מדי, הביאור שלו לא מספיק. והם פרשו, ופחות או יותר בממוצע, על כל כרך של התלמוד, לשלושה כרכים של פירוש. והם עשו את זה בשביל לשמור על המהדורה הקלאסית של התלמוד, אז יש צילום של הדף המקורי, הלא מנוקד והלא מפוסל, ולצידו את התרגום. אבל בדרך כלל התרגום והביאור והפירוש זה לא מספיק עמוד מול עמוד. אז העמוד המקורי מצולם שלוש או ארבע או חמש פעמים עד שמסיימים לבאר אותו. מצולם העמוד המקורי, ואם הוא לא הצליחו לבאר ארבע שורות, הופכים עמוד. שוב מצולם העמוד המקורי, עוד כמה שורות, עד שזה מסתיים. תראו כמה הם רצו לקדש את המהדורה הקלאסית, וזה מאוד הצליח, תתפלו על זה. הסט הזה שהוא מאוד יקר, היום מי קונה בעולם המודרני? לא קוראים כבר אנציקלופדיות, אבל הסט הזה של התלמוד, שמכיל כ-60 כרכים, עולה איזה 8,000 שקל, נמכר בעשרות אלפים או מאות אלפים בכל העולם היהודי. למה הזכרתי את כל זה? א', אתם יכולים להגיש לחנות, תגידו שמי חישה לי.
רגע,
אבל
אני
חושב,
חביתי לא
לתקור, ולא נתחיל לך. קודם כל, רוב האנשים קונים את הקרח שאותו הם לומדים. אנשים לא אוהבים להחזיק את זה בבית. בתי כנסת כן, יש יסוד, בתי כנסת, ספריות, אנשים מקום גדול. בדרך כלל אדם קונה את המסכת שאותה הוא צריך לפי הלימוד האישי שלו, או דף יומי, או מלמד בבית ספר, או של מתמודדים נשואים. הרגעת? אני מלחיץ גם. אני אגיד לכם למה הזכרתי את זה. לומר על חז"ל כמה הם היו מתמצתים. התלמוד הוא באמת מתמצת, הוא מלמד איך אפשר שאלה ותשובה במילים כל כך מועטות. אז תראו, אמר ליעקב, מה יחזית? זה הכל. אמר לו, אבא, מה ראית? אמר לי, עולם הפוך ראית. עליונים למטה ותחתונים למעלה. אומר, רש"י עליונים למטה, אותם שהם עליונים כאן, מחמת אושרם, אפשר לקרוא למחמת אושרם, מחמת הפרסום שלהם, מחמת השררה שלהם, ראיתי שם שהם למטה. ותחתונים, ודאי מי שהם בתחתית המעלה החברתית, ראיתי עניים שהם בינינו שפלים, שם ראיתים חשובים. אמר לי, אז אומר רבי יהושע לבנו, עולם ברור ראית. איזה יופי של ביטוי. עולם ברור ראית זה ההפך לאיזה ביטוי? עולם הפוך ראית. אז אם ככה, איפה עולם ההפוך? פה. אז שם זה עולם ברור. אז אני רוצה שנציג ראש, מאיפה הבאנו את הסיפור הזה לפה, שלאפר את הכעס ברחמנות זה עולם ברור. להודות במקום תלונה זה עולם ברור. בדעת שלנו, בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה נחשב להתגברות או זה נחשב למשהו לא אנושי, אבל כשאתה רואה את המציאות האמיתית אתה רואה שאין עצמות בעולם כלל. אין תלונה בעולם כלל. זה לא אומר שיש פה הצעה לא להתלונן או לא ל... אמרו כאבות נפשכם. כרגע בסך הכל באנו לדבר על חודש מר חשוון שעניינו להפוך מר למתוק, ואיך להתקבל לקורס שמעביר אותו מי רשב"י, שאליו מתקבלים רק מי שיודע להפוך מר למתוק וחושך לאור. והזמן בשנה, בלוח השנה היהודי, זה חודש מר חשוון, שזה להפוך מר למתוק חושך לאור. ובמסגרת זו הזכרנו את הביטוי שעשוע העולם הבא, שרבי נחמן חוזר עליו בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, שאומר, עיקר התכלית של הבריאה זה שעשוע העולם הבא. אני מסתבר שלחוות את התדר הזה שנקרא שעשוע העולם הבא, אפשר רק על ידי שאנחנו מתרגלים משהו כאן בעולם הזה. אז המשימה שלנו היא קודם כל להודות בכך שאנחנו חווים את העולם כעולם אחר. והיעד שלנו בנוסח הסיפור הזה להפוך את העולם מעולם הפוך לעולם ברור. היום גם יש סלנג כזה להגיד ברור, כמו שיש מאמן. היום מישהו שותה פוסטה, פוסטה רגילה, לא תגידו בטעמים, צמחים, איך היה מאמן? נסע באוטובוס, האוטובוס הגיע בזמן, איך הייתה הנסיעה? מדהים. אז יש גם סלנג להגיד ברור, נכון? נפגוש אותך שבוע הבא? המדינה הייתה חסר, עוד הפעם. נפגש שבוע הבא בזאת שם? ברור. עולם ברור היית. עכשיו, גם תראו עוד דבר בסיפור הזה, למרות שהוא לא הנושא שלנו, איך בפשטות הגמרא לא מתעסקת עם זה שהוא מת וגם מן המתים. את זה נקרא לי בפשטות, אלא מיד מתחילה השאלה, מה ראית? תודה שאנשים חווים את אותו מה. אמר לי רבי יהושע לבנו, עולם ברור ראית. ואז שואל אותו, ואנן איכי חזיתנה? הוא שואל אותו, אנחנו, תלמידי החכמים, ישבו בבית המדרש, איך ראית אותנו? אמר לי, הוא אומר שאנחנו, זה כמובן גם עליו וגם על בנו, שגם היה תלמיד חכם. הוא אומר, כמו שאנו חשובים ונכבדים כאן, כאן אנו חשובים ונכבדים שם. במילים אחרות, שהלימוד הוא מאפשר לנו את היכולת הזו של להיות בתוך עולם ברור. עולם ברור. עכשיו אנחנו יודעים שהסיפור הזה מופיע במסכת בבא בתרא, וגיבור הסיפור הוא יוסף בנו של רבי יהושע. אז במילים אחרות, שעשוע העולם הבא זה בעצם התחתית. ולהגיע, רומז לנו רבי נחמן, שלהגיע לעולם הבא בלי שיש לנו את היכולת להשתעשע, זה סוג של הפסד. אז איך אפשר להגיע לעולם הבא ולהשתעשע? זה כפי שאתה אחוז בנשמת הצדיק. או להגיד כפי שאתה נותן בו אמון. כי מה מסמן הצדיק? הצדיק הוא מסמן, הוא בא פה צדיק אמת, לא על שרלטן ולא על מישהו בערב. זה מישהו שיצא מהתעתוע. זה מישהו שהשתחרר מהאחיזות. זה מישהו שהשתחרר מהסיפור המתאה. אז אומר, כמה שאתה יותר אחוז בו, במילים שלו, מדויקת הרי, זה כל מיני תורות, פעם הוא מדבר על התקשרות לצדיק, פעם הוא מדבר על אהבת הצדיק, פה הוא מדבר לפי שורשו שיש לו בתוך נשמת הצדיק. כן מקבל ממנו גם זאת התחליט. כפי הפרת הכעס ברחמנות. היינו כשבא אדם נכלה לכעס. לא יפעל בכעסו שום אכזריות, ועד רבה, ימתיק הכעס ברחמנות בבחינת רובד לכם לזכור. ופה אני מבקש להציע שכשאנחנו רוצים לחוס על האחר, קודם כל לדעת שמול האחר זה יחווה כאכזריות. מה הכוונה? האכזריות זה ההפך ממה שבאמת הנפש הרגישה של העומד מולי זקוק. זה בעצם אכזריות. אכזריות זה לא חייב להיות סדיסים, אלא עצם זה שלי סגור מול מה שמתרחץ על הזולת זה אכזרים. ומאלה זה גם בלייאלדו. זה עניין אחד. עניין שני, רחמנות, זה צד את האפשרות זה לשום רחם. ורחם ולשום אחרות. עד רבה במקום. עד רבה זה מילת היפוך. זה לא רק שאני לא כועס עליו, אלא אני עוד מרחם עליו. יש סיפור בגמרא על כמדומני רבה ששכר סבל שיסחוב לו חבית ים, ובדרך הוא נתקל באיזה משהו והחבית נשברה. זה אחד הסיפורים הידועים שהגמרא העתיקה מתוך הסדרה קלאסו חכמנו. מי שלא מכיר, קלאסו חכמנו זה סדרה קלאסית, שאני אומר קלאסית זה כבר אולי 50 שנה, של סיפורי התלמוד מעובדים לילדים. הסדרה הזו כל כך מוצרה שאני באמת ממליץ עליה לקנות אותה, אומנם זה מנוקד, ועם איורים, רשומים בשחור לבן, ועיבוד ילדותי, אבל כל כך יסודי שלקרוא אותה לחמישה כרכים, זה הקלאסיקה של אגדות חז"ל. למרות שמאז יצאו עוד הרבה עיבודים נוספים לאותם רעיונות, זה בעיניי הטוב. זה סופרת מלפני כמה עשרות שנים, לא אולי יוכבת סגל, ממש עשתה עבודה יסודית. לענייננו הסיפור היה של הוא סוחר סבל שיסחוב את חבית היין, וחבית היין נשברה. אז הוא תובע אותו חכם מהתלמוד, תובע את הסבל שישלם לו. והם הולכים לשניהם יחד לדינטות. ואז אותו צדיק, אותו טענה של בעל הדין תורה, אומר לו, תראה, באמת, לפי הדין, אז החבית נשברה. אז לכאורה הוא חייב לך את שכרה. אבל לפני משורת הדין, אז לא רק שאל תתבע ממנו את החבית שנשברה, אלא, סליחה שאני תוך כדי זה כותב בטלפון, אתם יכולים לחשוב על כמה אפשרויות, או שאני לא מדבר על דעות חופות.
תעלם לו, תעלם לו.
סוג של נימוס, להחזיק אנשים בסיור מצולם ו... מעניין אתכם עם מי אני מתכתב, מוצא באמצע שיעור. אז הוא אומר לו, לפני משורת הדין, תשלם לו את השכרו לאותו יום. עכשיו, זה חלק מהברכה שיש לנו בעידן המודרני, שאתה מספיק שאתה זוכר רק קצה סיפור, זה ואתה יכול להגיע אליו. אל גיבור הסיפור. אז הטען הזה שקראו לו זה רבא בר חנן, רבא מציע דף פג עמוד א', רבא בר חנן שברו לו אלו הסבלים חבית של יין. זאת אומרת, הוא בעצם סוחר אותם בשביל לסחוב לו חבית של יין. לקח את מלבושיהם. לקח את מלבושיהם, כנראה הם היו עניים, עד שישלמו לו כמה ש... באו אמרו לרב. רב זה כנראה היה... רב אגב זה כמו של חכם תלמודי, זה לא שם תואר. אחד מחכמי התלמוד נקרא רב. יש אביי ורבא, ובתלמוד הם מופיעים כזוגות. יש אביי ורבא, רבא, יש רבא עם א', זה אביי ורבא, רבא עם א', יש למשל רבא עם א' ורב יוסף, זה זוגות של... ורב, מי מופיע, מי הבן זוג שלו? רב שמואל. הם מופיעים לאורך התלמוד כזוג, בדרך כלל זה בני פלוגתא. בזכות זה שיש אחד שחולק על השני, הם זוג, ההרמוניה שבהם זה לייצג דעות שונות. אתם יכולים לחזור למשפט האחרון? זה לייצג דעות שונות, זה יוצר הרמוניה. הדעות השונות שיש להם מקום להיאמר איש בפני רעהו, שכל אחד יכול להביא את דעתו ולעמוד עליה, ולא להידחות על ידי האחר, ולנהל מערכת קשרים מכילה ומקבלת, ודנה לגופו של עניין. אז באו, אמרו לרב, כאילו, זאת אומרת, התלוננו בפני רב, תבוא אותו לדין תורה, אמר לו, רב לרב הבר חנן, תן להם את מלבושיהם. אמר לו, זה הדין? כי הם הזיקו לי באמת את משלם. אמר לו, כן, למען תלך בדרך טובים. זאת אומרת, אם אתה תלמיד חכם, אתה רוצה להיות בהתקדמות. יש מה שנקרא החוק היבש, ויש הוראה שאני נותן לך שאני יודע מה באמת רצונך. רצונך להיות בהתקדמות, רצונך להיות במקום הזה שנקרא למען תלך בדרך טובים. נתנו מלבושיהם. אמרו לו הסבלים לרב, עניים אנחנו, ומתאמצים לנו כל היום, ורעבים לנו, ואין לנו דבר. אני רוצה לראות איך זה במקור הארמי. וכך לפי שיד בכל מיני אתרים, זה לדוגמה מתוך שיעור בבית המיכל, מביאים את המקור הארמי, כמעט בכל הציטוטים שלנו יש את הארמית, ואחרי זה את העברית. לא כל, לתת לנוסח, לנגינה, לסאונד, שחזר רצו לשמור בכל הדורות. כמו שתיארתי לכם בעריכות גדולה, שלשמור על הקלאסיקה של צורת העמוד בש"ס. למען תלך בדרך טובים, זה פסוק ממשלי ב', אתם מתארים לעצמכם שאחרי שנגמור עם הסיפור אנחנו נפתח את משלי לראות הפסוק השלם. בכל אופן, נתן להם את הגמילה, אמרו לי, אני אי ענן, ותרחינן כולה יומה, וכפינן, ולייתן מידי. למה הסתכלתי במקור הערמי? כי יש פה תיאור ארוך. עניים אנחנו, ומתאמצים לנו כל היום, ורעבים לנו, ואין לנו דבר. כמה זה נוגע ללב, אני קורא לזה שוב. אני אי ענן, ותרחינן כולה יומה, אנחנו תחשבו, אז היו עובדים יום שלם בשביל... ותרחינן כולה יומה, וכפינן, וכנראה רעבים, ולית לנידה, ואין לנו דבר. אמר לי, רב ל, זוכרים את השמות? רב הבר חנן, אמר לו, תן להם שכרים, תן להם שכרם. אמר לו, זה אני? אמר לו, כן. ואורחות צדיקים לשמור. שזה בעצם הסיומת של למען תלך בדרך טובים. אז זה כל כך יפה שבעצם הוא משמיע לו פסוק במשלי, וכל הסיפור המתפתח, כל פעם מקבל עוד חלק מהפסוק. למען תלך בדרך טובים, קודם כל תחזיר להם אל מגדם. למרות שאתה צודק. ואורחות צדיקים תשמור, בעצם מה מאפיין את הצדיק? זה לפנים משורת הדין. עכשיו, הסיפור הזה יכול לעורר כל כך הרבה שאלות של מי שלא ימצא בעצם ליישם את זה. זה באמת. זה הדבר הכי חשוב לדעת במקרה הזה, שזה לא הדין, זה לפני משורת הדין. זאת אומרת, הרעיון הוא שאנחנו לא ממציאים דינים חדשים. זה לא כמו סוג של דימויים מהנצרות, זאת אומרת, שברו לך תיתן גם תשלם לו. קודם כל תדע מה הדין, עכשיו תבחר. אם הוא היה עושה לפי הדין, גם בסדר. שוב אני שואל, למה אנחנו מזכירים את זה פה? בהקשר של כשאתה בוחר סיומת שונה מהסיומת שהאגו רוצה לסיים, שהפחד רוצה לסיים, שהתאווה רוצה לסיים, שהרגל רוצה לסיים, שאתה בוחר בסיומת שהוא מה שנקרא דיכאון העולם הזה, דיכאון העולם הזה זה ביטוי שהוא הופכי לשלשו העולם הבא. זאת אומרת, אתה יכול עכשיו פה, בתוך המציאות הזו, לבחור האם אתה בפדר של דיכאון העולם הזה, או שלשו העולם הבא. או כובד העולם הזה, אולי תעזור לי שיהיה ניסוח יותר מדויק, מה יש לך משעשוע? דיכאון זה טוב. לא באמת שזה טוב, זה טוב שזה יהיה משעשוע. אז בעצם אומר, כמה שאתה מושרק בצדיק, מה עושה רבי נחמן? מה בעצם הצד החורז את כל משנתו? הוא אומר, אני רוצה בתוך המציאות המעיקה, החשוכה, הנפולה, הירודה, לתת לך את שעשוע העולם הבא. שעשוע העולם הבא זה גם למשל שבתוך מציאות חשוכה לגמרי שעשית מעט טוב, באמת בעולם הבא זה עניין עצום ונפלא. תוך העולם הבא יש... בעצם כל הרעיונות שהוא למד זה שעשוע העולם הבא. אבל הדוגמה שהוא נתן זה כפי הפרת הכעס ברחמנות. הפרת הכעס ברחמנות, ברוב אזרחן תזכור, ואמר אדרבה ימתיק הכעס ברחמנות, ובעיקר, יש פה הזמנה לזכור, שזה גם הזמנה לריקון שלנו. כשאני ממתיק את הכעס ברחמנות, לא פעלתי רק כלפי הזולת רחמנות איפה שרציתי להביא כעס. אני באותו רגע מביא אל הילד שבתוכי הכאוב משנים קדמוניות, אני מביא שם חמלה במקום האכזריות. אני מביא שם המתקה במקום המרירות. זה ביטוי שהוא השתמש בו, ימתיק. היה פה גם את הביטוי של הפרת הכעס ברחמנות, זה פועל אחד שנקרא הפרת הכעס ברחמנות, ופועל שני היה ימתיק הכעס ברחמנות, שזה ההפך מלהפוך מר למתוק, שזה הכרטיס כניסה להיכלו של רשב"י, שזו עבודת חודש חשוון, זה נקרא המתקה. וההמתקה באותו רגע זה עוד מנת ריפוי לילד ששוכן בתוך כל אחד מאיתנו, לילד, לילדה. והילד הזה הוא כועס בעצם על הזולת, הוא זה שמאבד עשתונות, הוא זה שפועל באכזריות על העומד מולו. כעס זה תגובה לא הכרתית. אפשר להיות תגובה הכרתית זה לתת מענה למה שנצרך בסיטואציה. זה הרעיון תגובה הכרתית. כל סיטואציה צריך לתת מולה מענה. מישהו חתך אותך בכביש, מישהו רימה אותך, יש מענה הכרתי. אם נעמוד להעמיד אותו במקום, אתה נטוע אותו לבין משפט, כי זה יכתב אותם. מענה הכרתי זה מה הפעולה הנכונה ממקום שקט. מענה לא הכרתי זה התגובה הספונטנית, אבל היא גם לא מתקנת משהו. היא לא מתקנת לא אצלך ולא אצלו. חוץ מעוד פגמים והשלכות. אז הפרת הכעס ברחמנות זה הבנה שמה שבאמת צריך פה זה רחמנות ולא כעס. מה שצריך בו זה המתקה ולא מריבות. ובעיקר זאת תזכורת. זאת תזכורת שמה? שהילד שבתוכי באותו רגע שעולה הכעס אומר שיש פה שרזור של המקומות שבהם הוא קיבל התנגדות או השפלה או אכזריות או כעס בשנים קדמוניות, וזה עדיין לא מותק. ובאותם רגעים שמול הזולת אני בוחר, רוצה שנזכור את הפעלים. מה הוא אמר על הכעס? להפר את הכעס. להפר את הכעס ברחמנות, ואחרי זה הפועל השני מה היה? להמתיק הכעס ברחמנות. יש הפרת הכעס, יש המתקת הכעס, ויש זיכרון. ברוגז, לכן תזכור. הפרה, המתקה, זיכרון.
כשאפשר להגיד כגודל הכעס, אם לא היית אוהב אותו, אז בכלל אתה לא עושה טעות, זה יותר טוב שלך. אתה לא אוהב אותו, שיש
לו. זה לא בהכרח קשור באהבה, זה כרוך בזיכרונות שרשומים בנו, שאותו האדם, כוח המדמה, הפעיל אצלנו את הזיכרון משנים קדמוניות. אם פעם קיבלנו, אני לא רוצה עכשיו להזכיר את המושג הזה של כוח המדמה, זאת אומרת, אני מזכיר, אבל לא רוצה להרחיב עליו. כוח המדמה זה אומר שחוויות שליליות שנרשמו בנו בעבר, שוות ומשתחזרות על ידי אנשים בעובד. עכשיו, יכול להיות שמישהו באמת פגע בנו בעבר, ממש פגיעה ממשית, אבל אנחנו כועסים בעובד על מישהו שבסך הכל לא ענה לנו, או התעניין בשלומנו, או... במובן העניין הזה, כוח המדמה מה הוא עושה, הוא מדמה התרחשות חיובית שקורית בעובד, בגלל קשר מסוים להתרחשות שלילית שקרתה בעבר, ואז אנחנו מדמים זה לזה ופועלים לא נכון. כוח המדמה הוא גם בעוד דברים, זה גם לדמיין דברים מזיקים כדברים מועילים. מה? גם הכוח החיובי שבבריאה, שזה כוח הנבואה, זה נקרא ביד המדמה, ביד הנביאים הדמה. זה בדיוק העניין, שהכוח לכוח הדמיון, זה ההתקדמות המושלמת שלנו, שהשיא שלה זה נבואה, או הנסיגה. ושניהם קשור בבירור המדמה. בירור המדמה זה יכול לראות את המציאות כפי שהיא. אז... למה זה נקרא שעשוע העולם הבא? זה נראה אז עם הלס חוקפים שכל אותם אירועים שבעולם הזה גרמו לנו לדיכאון או לעצות, אז עם הלס חוקפים שנראה את התמונה האמיתית. חשוב את כן.
הכעס הראשוני של הילד, הוא כאילו, אתה אומר, כל מה שבא אחריו זה כאילו מותיר לי איזשהו משהו בעמדות שלי שלא קיבל מענה, ולא ראו אותי ולא ראו אותי למה אני זקוקה, ואז הם... אבל הכעס הראשוני הזה, כאילו, זה כאילו ממה, מאיפה הוא מגיע?
הכעס הראשוני הזה באמת, כעס זה בכל מקום שחווים לו חוסר אונים, ואולי לא נדבר להתמודד עם זה. הכעס הוא בעצם, זה כלי שנועד לפוגג את החוסר אונים. העניין הוא שהרבה פעמים הוא מחמיר את החוסר אונים. זאת אומרת, דרך הכעס אנחנו גם עושים פעולות, שאחרי זה מחמירות את המצב. מחמירות בשתי אפשרויות כתיב. באות חד, מחמירות, כאילו, מה זה... זה היה מראה מחמיר לב, זה היה משהו מעציב בזה, אז גם פעולות שמחמירות את מצבנו בכך, שהסיטואציה הופכת להיות עוד יותר עצובה, עוד יותר לא נעימה, בעקבות הכעס. הפירוד הופך להיות יותר. זאת אומרת שזה גם הזדמנות לריפוי של ברוב אזרחים תזכור, לאפר את הכעס ברחמנות, להמתין את הכעס ברחמנות. העניין הוא, איך אנחנו לא זוכרים את זה? אני בא אחרי סוף שבוע בבית, שנהגתי הפוך מזה. אבל אם מדברים על זה פעם ועוד פעם, זה לא כל כך מצחיק. אבל לפחות זה לראות את זה כיד. רגע, רגע. כשהתחלנו ללמוד את זה אמרתי שאני אדבר על שלוש מקורות וליקוטי מוהר"ן, על שלושה מקורות שמדברים על המושג שעשוע העולם הבא. והשיעור פה אמור להסתיים, אני רק אצטט, אולי אני אגיש לזה עוד שיעור, על שוב מקום שרבי נחמן מדבר על המושג שעשוע העולם הבא, ואחרי זה אני אזכיר את המקום השלישי, ועם זה יחתום את השיעור, שיהיה לנו עניין שלם. בתורה ב' בחלק ב' של כתב מורן, שם רבי נחמן מדבר על ימי חנוכה וימי הודעה. וימי הודעה לבחינת שעשוע העולם הבא, כי זה עיקר שעשוע העולם הבא, להודות ולשמוע בזה. עכשיו זה באמת שעשוע, להודות ולהלב. דיכאון העולם הזה זה התלונות על התיסרון. ופה שימו לב שאני לא מתעכב על זה כלל, אני מדגיש את זה בדרך השם שיעור לפני חנוכה, ואני עובר למקור השלישי עם הביטוי שעשוע, שבסוף לקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה כ"ה, ששם רבי נחמן מדבר על היהודות, אומר גם טוב לעשות מהתורה תפילה. דהיינו כשלומד או שומע איזה מאמר התורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפילה. מה זה אומר לעשות תפילה? דהיינו לבקש ולהתחנן לפניו יתברר על כל מה שנאמר שם באותו המאמר. מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה וכמה הוא רחוק מזה. ויבקש מאיתו אדבר שזכהו לבוא לכל הנאמר שם באותו המאמר. אני מדלג קצת, הוא אומר, בעניין השיחה הזו, שיחה הזו, טעונה היא ההתבודדות, עולה למקום גבוה מאוד, ובפרט כשעושה מתורת תפילה. מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. אז מסתבר שיש שני סוגי שעשועים. יש שעשוע עולם הבא, שאני חווה אותו בעולם הזה, ויש שאני פה עושה שעשועים שמקרינים למעלה. עכשיו, לאן אפשר לקחת את הסיום של הדברים? מה בעצם שיתפתי אתכם עכשיו כבדרך אגב, שאני בסוף שבוע האחרון? שהדיבור הזה של לאחר את הכעס ברחמנות ולהנתיק את הכעס ברחמנות, הוא ראו בזרחם תזכור, אני בעצם אספר לכם שבהתמודדות שהייתה לי לא עמדתי בזה. עכשיו, מה אומר רבי נחמן, מה היה חסר לך? זה לא כוח רצון, זה לא נחישות, וזה לא הבנה, מה היה חסר לך? זה המקור האחרון שהזכרנו. לעשות מתורת תפילה. הנושא הזה מדבר עליך, זה קצת יוארה לקרוא את זה בספר ולהגיד, הנה אני קשיר לתרגול. זה בסדר, אני אומר, להיות בהדבר, עכשיו אני אקרא שוב פעם את המקור הזה. גם טוב לעשות מתורת תפילה. עכשיו אתם כבר יודעים איזה תורה, מהתורה שיש לנו כבר נושא ממוקד. למדנו רעיון של רבי נחמן שמדבר על להפר את הכעס ברחמנות, להמתיק את הכעס ברחמנות, ברוב אזרחם תזכור. עכשיו, אומר תראה מה תעשה, דיינו שלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיקן ומיקדנו את זה לנושא המדובר, אז די יעשה מזה תפילה. דיינו לבקש ולהתחנן לפניו מדבר כל מה שנאמר שם אותו המאמר, מתי יזכה גם הוא לכל זה וכמה הוא רחוב מזה. זה בעצם לשתף על הנפילות שלנו, איך נראה הכעס שלנו שהוא פעיל, איך היינו רוצים שזה ייראה. זה גם לעשות איזו התפילה, לבקש עזרה. זה ממש השלמה של שני חלקי השיעור, וזה ללמוד את הרעיון. אומר רבי נחמן, לבקש על זה, ללכת עם זה איזו תקופה, היום אמר לי אחד מתוכנית הצעדים, שאתה רוצה לעבוד על איזה עניין, אמנם הוא פחות ברוח של רבי נחמן, יש מושג בצעדים שנקרא 90 יום 90 פגישות. שבתחילת הדרך, שבן אדם ממש אילו הוא יוצא מההתמכרות לניקיון, שילך כל יום לפגישה. כשהמצב מתאזן, מספיק פעם בשבוע, אבל כשהמצב חמור באמת, כאילו לקבל את הכוח של החברים. אז הוא אמר לי, הוא 90 יום 90 תפילות. הוא רוצה להגיד לי על הנושא ששיתפתי אותו, 90 יום תתפלל על נושא שיקר לך. כל אחד יכול לקרוא את הנושא. זה בעצם לא חד פעמי, זה כבר רצינות, זה אומר שאכפת לך. אז בדרך כלל אנחנו בוחרים נושא ורוצים לעבור לנושא הבא או לעניין הבא. 90 יום 90 תפילות. תפילות על הנושא שאתה רוצה ליישם. זה לא התפילות שאתה רוצה איזה טוב שיופיע בחייך, לפרנסה, בריאות, זוגיות ואהבות. גם טוב להתפלל על זה, אבל לא על זה דיברנו. כשאתה תפילות, הכוונה היא שאתה רוצה איזה דעת חדשה ליישם. עכשיו, זה לא רק לתקן מערכות יחסים לאחר את הכעס ברחמנות. הנושא שלנו זה שעשיר העולם הבא. הנושא שלנו זה להתקבל לפקולטה של רשב"י, שאמר שלהיכלי יכול להגיע רק מי שיודע להפוך מר למתוק. וגם זה, אני אתן את הציטוט והנושא שלנו זה לכבד את האור הגדול של חודש חשוון, שהוא נקרא מר חשוון. אז להפוך מר למתוק זה לא היה מספיק בשביל להביא לי מקור. אז תודה לכם על הסבלנות. נחפש כמה מקורות בשיעור אחד. בדרך כלל יש כאלו שזוכים להביא דף מוכן לשיעור עם כל המקורות שמתכננים לנו. פה אנחנו זוכים לדבר מתוך השיעור, הוא מתגלה לפי הנשמות שנמצאים פה. אז הולך ככה, זה מספר הזור דעת רבחיה, התלמיד הגדול של רשב"י, ביקש להיות במחיצתו של רשב"י, כמו אם זה כבר יותר ניסוח יותר מדויק. אז אמר לו רבי שמעון, במחיצתי אי אפשר להיכנס, אלא איזה יופי הסמארטפון, אני קורא לך מרשב"י, מהזור הקדוש וקופץ לידיעה כזו, שער של מסי בדקה ה-20 של רשב"י. זה בא להזכיר לנו את העולם הפוך, את העולם ברור. אבל תנסו להתחבר לכמה שניות באיזה אצטדיון, זה רק לשמוע את השאגה של היש של הגוי. אתם יכולים לדמיין את זה? צר לי שאני לא יכול להגיד לכם מול מי זה. חוץ מאשר שזה היה בדקה 23. אז אומר לו רבי שמעון, אי אפשר להיכנס להיכלי, אלא רק מי שיכול להפוך מר למתוק לחושך ליום. כן, רצית לומר משהו?
אני
חושב שזה
בין
הפוך
לבין
הפוך.
כן.
כן. קודם כל, כשרוצים לעשות מזה עניין, בוודאי יש משמעות. זה צריך להיות מושכל ראשון שכל מילה מוסיפה משהו. גם אם אני לא יודע מה לומר, אבל כשאני מתחיל להעניק בנושא, דבר ראשון אני מסמן לעצמי מה אני לומד מהביטוי להפר את הקד. בפשטות, עוד לפני להפר, זה קודם כל לפוגג את הקד.
אבל זה גם להפר ברחמים.
נכון. אבל יש פה הזמנה, להוציא, כשאין לי זמן אני אומר, זה מילים נרדפות, אבל אם אני רוצה להוציא מזה חידוש, מה מלמד אותי הפרת הכעס, ומה מלמד אותי הפרת הכעס, מה שאני אומר זה להפר את הכעס, ולהשתמש ברחמנות, להפר ולשאול לפוגג אותו, זה אותו שאני עושה ככה?
כן.
לפוגג את הכעס, ואז לגלות בתוכי רחמנות. להמתיק, זה שהאנרגיה של הכעס היא בעצמה האנרגיה של הרחמנות. עכשיו אם הידיים ייקח, זה לא מנהל לפגל.
כמו להראים לשקולות, זה רוב בבקר, אחרת עוד שתי דרגות.
אבל החידוש הוא שלהפור את הכעס והרחמנות זה של השיעור העולם. תראו, השיעור זה לא התמודדות עם כעס. זה יכול להיות פועל יוצא, זה לא הנושא. השיעור זה שעשוע העולם הבא, השיעור זה להמתיק את חשבן, או להמתיק את מר חשבן. ולא רק שאני מפר את הכעס ברחון הזה שעשוע העולם, מה שאני עושה מזה תפילות, אז אמרנו 90 יום, 90 תפילות, הם מוזמנים עד יום ההולדת שלי בראש חודש ועד, ועכשיו אנחנו בערב בראש חודש מר חשבן, 90 יום. לעבוד על זה 90 יום 90 יום יכול להיות כמה דקות, 5 דקות, רק מה שאני מציע על נושא אחד, מי שהנושא הזה מדבר אליו ושומע את השיעור הזה ומתאים לו, עכשיו לא צריך להכריז בכוח על זה עצמו להתפלל, או שתעזור לי שנושא, כי מה זה אומר שאני מתפלל על נושא אחד 90 יום? זה אומר שזה אכפת לי, זה אומר שאני אומר, ניסיתי ללכתי. אם כל יום אני מדבר על זה, זה אומר שזה יקר לליבי. זה אומר שזה, אני לא אתפעל מהנפילות. זה אומר גם שכל יום יבוא לי עוד הבנות. הפרה, הנתקה, הזדחות, מה?
מראות.
הביאו לי סמטית רחשויות של... תודה רבה חברים יקרים, מחר בערב ראש חודש, יש לנו יומיים ראש חודש, ואני מאחל לנו שהמר חשבן הזה יהיה הכי מתוק שטעמתי בחייכם. תודה ולילה.
תודה רבה.